רגילים, לתת להם רק בשבת ולא הראש חכם. אם יבואו, הבעת מתעלי החותם לישראל ושנעלי החותם לישראל, שכנון בא חייו חסד. רב יותר מילי, כשור השני מפתח מבודד, לא אשים לכל מן דוגמר כך ירחתת, ויש לי עומק שאומר, בזמן הזה שנעדו אנשים לתת לי את הבעת שנעלי החותם, זה להם כתחשיב, תשאר, תפיל ולשאר בגלובן שנעדו עכשיו אנשים לתת לי את הבעת שנעלי החותם, הרי הוא להם כתחשיב תשאר. בכל מקום צריך לעזר לנשים שלא תרשם העילה במחבים שאין צריכות להעמל בשוריהם ולא יותר כי בשביל שאין להם פעל תבוא ישמעו לנו
כן שמען בא פה להגיד דבר ששייך גם לימינו יש מקומות שיש עירוב אז אין את הבעיות האלה שכאן הוא מפרט אותם מקומות שאין עירוב או שהעירוב לא על פי ההלכה אז לא רק שאסור לצאת עם החפצים ברחוב, אלא גם לצאת מחוץ לבית בתוך חדר המדרגות, או בתוך החצר, מגרש החנייה והגינה של הבית המשותף. אם זה בית פרטי שרק אתה גר שם, או אפילו אתה גר עם אחרים, אבל אתם כולכם אוכלים ביחד, אין שום בעיה באותו בית. אבל ברגע שיש דייר נוסף, בתוך הבית, והדייר הזה יש לו מטבח ואוכל לבד, והעירוב לא עירוב, אסור לי לטלטל אפילו מחוץ לדירה. ועוד פרט אחד, היום למשל בימינו, אדם נקלע לעיר שהעירוב שמה לא בסדר, ואנחנו לא יכולים לסמוך עליו, אבל יש עירוב. יש עירוב, אז יש לנו חילוק. בתוך הבית יהיה מותר לטלטל גם בתוך הבניין, למה? כי הרב המקומי עושה עירוב. אבל העירוב הוא לא טוב, למה? מה מקולקל בעירוב? מחוץ לעיר, הבניינים של העיר לא בסדר. כי החומה שסביב העיר היא לא נעשית על פי ההלכה, מה שההלכה רוצה. אבל הבית שלך הוא מגודר. היום כל בית הוא מגודר, וכל חצר יש לה, אפילו השער לא נעול, אבל יש לה צורת הפתח, ויש כניסה. אז בתוך הבניין יהיה מותר לנו לטלטל. גם אלה שמחמירים היום, שלא מטלטלים ולא סומכים על העירוב מכל מיני סיבות, בתוך הבניין מדירה לדירה יהיה מותר לטלטל, כן, למחסן, לחצר, לגינה, אבל מחוץ לגינה, החוצה, מהגדר של הבית ולרחוב, כשהעירוב לא בסדר, אסור. ואם אין עירוב באותו עיר, אז גם מהבית החוצה אסור, מדלת הכניסה של הדירה. בתוך הדירה אין שום בעיה. וגם אם הדירה יש לה כמה מפלסים, כמה קומות שיש בתוך הדירה, הכל מותר. אבל דרך היציאות של הבית, לא משנה יציאה אחורית, יציאה קדמית, וזה בית משותף, ויש בעיה עם העירוב, אז יש, אנחנו נכנסים כעת לבעיה. יוצא שני שלוש סוגים. כשהעירוב הוא בסדר, מותר לטלטל בכל העיר. כשהעירוב יש, אבל לא בסדר, בתוך הבניין מותר, אבל מחוץ לבניין אסור. זאת אומרת, מדירה לדירה מותר. כשאין עירוב בכלל, וזה מרד פה מדבר שאין עירוב בכלל, אסור לטלטל אפילו מחוץ לדלת. אני פותח פה את הדלת, לא מוציא כלום החוצה. וכן הדלת האחורית של הבית וכו'.
מה?
כן.
מה אני אם יש שכן חילוני בבניין? לא מקובל על העירוב, הוא לא מקבל את זה בכלל, הוא לא...
על מה אתה מדבר כעת? על...
על לטלטל בכניסה עצמה, מהבית לכניסה שיש עירוב שהוא לא טוב.
הוא לא עושה מה בכלל. לא עושה, לא עושה. זה בסדר.
הייתה שאלה, לא הבנתי.
טוב, בואו לא נתכנס לזה כרגע. עכשיו, אומר מרן, אני קורא את מרן. כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים, אסור לצאת בו לחצר שאינה מעוררת חוץ, מקבול בתאה נוכרית, דהיינו כליעת שיער שחלעה בתוך שערה. עכשיו, כאן מדובר, היה להם חצרות כמו שלנו, אבל החצרות שלהם יותר פתוחות. היו חצרות כמו של שכונות הבוכרים ואחרים. שהיו יושבים שם, ויש איזו מרפסת ארוכה, ודירות דירות. ויוצאים מהדירות למרפסת ולחצר בפנים למטה. עכשיו האישה יכולה לצאת עם כבול ותפוחית, למה? כי היא צנועה, היא לא תוריד את הפאה באמצע החצר, יש שם שכנים, יש שם גברים, היא לא תעשה את זה לידם, וגם לידיעת נשים. בתוך הבית אולי כן, היא מחליפה, היא מורידה, אבל בחוץ היא לא תעשה. ויש אומרים, לכל שאסרו לצאת בו, אפילו להתקשט בו בבית, אסור. אני אומר, לא, יש חולקים ואומרים שלא חלקו חכמים, שברגע שחכמים אסרו, כך כותב הרשב"א, אז גם בתוך החצר וגם בתוך הבית יהיה אסור. כל שכן לצאת בו לחצר המעורבת, חוץ מכבול ופענותית. יש אומרים שהכל מותר לצאת בו בחצר אפילו אינה מעורבת. יש חולקים, זה התוספות, זה רבנו תם, הוא מקל פה. הוא אומר שכל אחד מהדברים האלה, אפילו כשאין עירוב, בתוך החצר מותר, מחוץ לחצר אסור. הוא אומר מה אנחנו עושים, בעידנה נשת עידן, נהגו לצאת לכל התכשיטים, גם בחצרות. ויש שאמרו במדינה אסור, אלא שכיוון שלא ישמעו, מוטב שיהיו שוגגות ולא מזידות. אז יוצא שיש לנו כמה וכמה דעות בהלכה הזאת, האם מהדין מותר לה לצאת לחצר או אסור לה לצאת לחצר? כאן יש ויכוח הלכתי. דעת רבנו תם שמותר, דעת הרשב"א שאסור. ויש לנדוע להם זכות לומר שהן נוהגות כן על פי סברה האחרונה שכתבתי, שלא אסור לצאת בתכשיטים לחצר שאינה מעורבת. ואף תדלת לנו רשות הרבים גמור, אבל לכל רשות הרבים שלנו כברית, לדינו כחצר שאינה מעורבת ומותר. זאת אומרת, יש עוד יותר, יש דעה עוד יותר מקינה, זה בעל התרומה, הוא טוען כך, טוען שכיוון שהיום בימינו אין לנו רשות הרבים גמורה, למה? שאין לנו 600 אלף בוקעים בתוך העיר, אז זה לא נקרא רשות הרבים גמור, אז מה זה נקרא כרמלית? ברגע שזה כרמלית זה דרבנן, אז הדין שלו כחצר שאינה מעורבת, בחצר שאינה מעורבת התירו לאישה לצאת עם תכשיטים או פאה נוחית וכבול, ולכן יהיה מותר, לא שמותר לטלטל, יהיה מותר ללבוש כל מיני תכשיטים או כבול ופאה נוחית ולחי שנן, אולי היא תוציא ותראה את זה לאחרים. אני עובר למרן, ומיהו? טבעת שיש עליה חותם לאישה, שאין עליה חותם לאיש, נתן בה חייב חטאת, אבל כרמלית אסור אפילו לדינה. הרי המשנה חילקה בטבעות, יש טבעת שיש עליה חותם, ויש טבעת שאין עליה חותם. טבעת שיש עליה חותם זה משמש לעבודה לגבר, שהוא קונה ומוכר, רוצה להחתים שטרות, להחתים מסמכים, אז הוא לא עושה עליו טבעת, הוא לא עושה עליו תכשיט, גבר אין לו מה לעשות עם תכשיטים. מה שיש לו טבעת ביד, זה כדי להשתמש בה להחתים את המסמכים שלו. וזה דרך הוצאה, זה אסור. ולאישה להפך. האישה, אם יש לה טבעת שיש עליה חותם, זה לא, זה נקרא תכשיט. מה נקרא, מה יש לה שהיא הולכת איתו? זה טבעת רגילה. ולכן אומר מרן, טבעת שיש עליה חותם לאישה, ושאין עליה חותם לאיש, למה האיש, מה דרכו לקחת טבעת כזה? ממתי זה טלטול? ניתן בה חיה חטאת, זה אסור מעיקר הדין. רוצה טבעת שיש עליה חותם לאישה, זה אסור. אין עליה חותם מותר לה, אין עליה חותם תכשיט. אבל יש עליה חותם, זה דרך טלטול, אסור. ולאיש הפוך. לאיש טבעת שאין עליה חותם, כי אין דרך האיש לתבוש תכשיטים. גם איתם חששו, איתם לא יהיה כלגבר על אישה. ניתן בה חייב חטאת, אף וכרמלית אסור אפילו לדינן. והוא הדין לכל מיני נתמר בחייב חטאת. ויש מי שאומר, כן, זה דעת הר"ן, ויש מי שאומר שבזמן הזה שנהגו האנשים לצאת בטבעת שנעלח אותם, הרי זה להם כתכשיט ושרת. זאת אומרת, אחר כך השתנו הזמנים, וכיוון שבחול היו הגברים גם כן לוקחים טבעות, לוקחים עם טבעות בתוך תכשיטים, כמו שעוני יד וכדומה. למשל, שעוני יד לפני 100 שנה בארצות המזרח זה לא היה קיים, זה היה נקרא טלטול, היו לוקחים שעון כיס, וגם שעון כיס בשבת לא היו לוקחים אותו, לא יוצאים אותו, כי זה טלטול, דרך טלטול בכך. ושעון יד לא היה מצוי, כיוון שרק אישה הייתה הולכת עם שעון יד, גבר שהיה הולך היו צחוקים עליו, הוא היה עובר מטעם לא הייתי לגבר. אחר כך שבאו הבריטים לכאן לארץ, הייתה מלחמת העולם הראשונה, הצרפתים, הבריטים הגיעו למזרח התיכון, הביאו איתם כל מיני מודלים של האירופים, ושינו את התרבות. אז השתנה, העולם התחיל להשתנות. אז גם כאן אומר שכיוון שהתחילו גברים לגבות לענות טבעות, אז זה תכשיט ושווה. כפי זה אפשר, כיוון שנהגו עכשיו אנשים לצאת בטבעת שיש עליה חותם, ראינו נשים גם הולכות עם טבעות, עם חותמות, עליהם להם כתכשיט ושווה. או מכל מקום, אומר מרן, עדיין אל תתיר את זה לגמרי, צריך להזהיר אנשים שלא תצאנה, אלא במחתים שהן צריכות להעמיד כצוריהן ולא יותר. זאת אומרת, היו שמים סיכות כדי להחזיק את הקשר עם הכובע הרדית שלא ייפול, או הקפל של הבגד שלא ייפתח, אז עונדים אותו ומחברים אותו בסיכות, מחתים, זה מותר. ולא יותר מזה, זאת אומרת, לא יקחו טבעות שיש עליהן חותמות וכדומה, כי בזה שאין להן תועלת בו, ישמעו לנו. למה הטבעת שיש לה חותם, איזה תועלת יש לה? משלמה הטבעת שאין עליה חותם, זה תכשיט. כל שאר התכשיטים שאמרנו, אפילו כאן למעלה, כבול ופענוכי, זה דרך מלבוש או דרך תכשיט, אז זה בסדר. אבל דבר זה שאין עליה תועלת, ואסור לקחת את זה, נסביר להם וישמעו לנו ולא ירקו עם זה.
אבל
אפשר
לי מה היום?
מה זה?
האם זה שווה? יש
להם
או
אין? היום מה? על מה אתה מדבר? לא הבנתי.
טבעת בין חותם ובין שאין בה חותם היום זה אותו
דבר. אין לנו היום טבעת שיש. לא, היום לא קיים טבעת שיש עליה חותם.
אז אותו דין יוצא לפי זה.
היום זה טבעת טבעת. אז טבעת יוצא, שטבעת זה לתכשיט, יוצא לפי זה שמותר גם לגבר, גם לאישה. כן. הרמב"ן
כותב,
מותר
שיהיו שוגגות ועל מזידות.
כן.
נכון,
מתי
אני אומר את זה,
תקרא לזה, מתי
אני אומר שהבנה תוכיח?
זה בדי רבנן, כל איסור דרבנן. כשאתה יודע שאם אני אוכיח אותם הם לא יקבלו ולא ישמעו, אז אני אומר מוטב יהיו סוביגין ועל יהיו מזידין. כי על ידי זה שאני אוכיח אותו, יעבור על אוכיח תוכיח, שזה דאורייתא. ואז יהיה יותר גבוה. דוגמה, בבית הכנסת, מדברים. אז תוכיח פעם שנייה, פעם שלישית. אתה רואה שזה לא עוזר. ואתה רואה שהם לא שומעים, אסור יותר להוכיח. או כאשר אתה בטוח שהוא לא ישמע, כשאני רואה אדם מחלל שבת בפרהסיה, ואני צועק עליו רחוב שבת, מה, הוא יעצור את המכונית וירד ממנה, פרט בכביש מהיר, וכן אנחנו פטורים ממצוות תוכחה. אחרת, זה בעיה. אדם רואה מישהו מחלל שבת, זה כאילו אני חיללתי שבת. אני לא הוכחתי אותו. כי יש דין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. בגלל מוטב יהיו סוגגים ואל יהיו מזידים, ולא דווקא סוגגים מזידים, אלא מטעם שהם לא שומעים. יש כאן עוד דין, שמתי מצווה להוכיח כאשר הוא ישמע. אבל הגמרא אומרת, בשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אברהם אזולאי הסביר את זה קצת יותר. הוא כותב שהאיש הזה, כשהוא עושה עוון, ואתה רואה אותו עושה עוון, יש עליו מידת הדין, אבל מידת הדין היא חצי, מידת החסד חצי. למה? ספק יודע, ספק לא יודע את הדין. גם אם יודע את הדין, ספק יודע את החומרה של האיסור, ספק לא יודע את החומרה. אבל אחרי שאתה מוכיח אותו, אתה מפעיל עליו את מידת החסד. אז למעלה בשמיים, מידת החסד באה ותוקפת את מידת הדין. והיה, אם הוא קיבל, אז מידת הדין למעלה נכנעה. אבל אם הוא לא קיבל, מידת הדין למעלה גברה על מידת החסד, עשית יותר גרוע. אז מוטב שהיית שותק, זה כמו אחד שיצא למלחמה והפסיד. אז מוטב אשתו, כך כותב רבי אברהם, אז זה אתה. אחרי בכל מקרה שאתה יודע שהוא חצוף ויעשה יותר גרוע, שותקים. פעמים אתה רואה, שומע איזה חצופים, מדברים על רבנים גדולים, מזדים אותם, מקללים אותם, אוי לאוזניים שכך שומעות. אז זה אמרו אוי לאוזניים. אבל אתה יודע שזה אדם חצוף. אתה יודע שהוא, אם אני אוכיח אותו, הוא ידבר יותר ויקלל ויחרף וגדף. אז אסור לך לדבר, תשתוק. רק תגיד לאחרים שאסור לשמוע אותו, תגיד להם את זה בשקט. זה הגמרא אומרת, יש פסוק אחד משלי, יש שני פסוקים שנראים סותרים. פסוק אחד אומר, ענה כסיל כיוולדו. פסוק שני אומר, אל תען כסיל כי יבלתו. שבעה הגמרת כאן ששומע, כאן שלא שומע. יש כסיל, יש שני מדרגות, שני סוגים. סיר ששומע שישמע, אז ענה כסיר כיבכון. אבל כשאתה יודע שזה כסיר שלא ישמע, אז טעם כסיר כיבכון.
סליחה.
כן.
מה שהיה לפני כמה שנים בבר אילן, אז אנשים שם...
במה?
בבר אילן,
בבר אילן.
יש בר
אילן. כן. בואו הרבה אנשים... לא, שם זה לא בגלל תוכחה, שם זה דין אחר. שם בגלל שהם הפריעו לתושבים. שם זה משהו אחר, שם זה כמו שאחד בא לך הביתה ומחאיש לך, פותח לך מוזיקה. אז אני זה מטריד אותי, זה לא בגלל ששבת או לא שבת. אני רוצה, אני אומר לו, אדוני, אני רוצה לנוח, אני היום בבית, אני פה עם הילדים, אני מתפלל, אני עושה סעודות, אתה מפריע בי. מה שהם עשו שם זה לא בגלל שבאו להוכיח על שבת. אם רוצה להוכיח על שבת, אז אין לדבר סוף, בוא נצא לכניסה מהעיר, בואו נחסר מקומות שאנשים מחללים שבת, ונתחיל להוכיח.
אז עד כמה מותר לעשות שמישהו מפריע אותך? עד כמה אתה יכול להגן עצמו?
עד מה שאתה יכול, מה שאתה יכול, מה שאתה לא יכול, אתה פתור. כי אתה צריך לשבת בשבת עם הילדים, המשפחה, לשיר איתם, ללמוד איתם, צריך קצת לישון, צריך קצת לנוח, צריך להתחלל בכוונה, ורוצה לראות רכבים נוסעים לידי, יש בזה עניין. כן.
מה שטענו שבדבת יש איסור של לכאורה לא ילבש, רואים מכאן שבאמת אין את זה, כי גם הגברים היו הולכים.
לא. סליחה, תן לי לתקן. הרי מה השתנה פה בסעיף, מתחילת הסעיף לסופו? תחילת הסעיף דובר שלא היו נוהגים. אז כשרוב העולם לא נוהגים ובא איזה גבר ושם טבעת, אז באמת הוא עובר על לא יקרי גבר. אבל כאשר רוב העולם או רוב אותה עיר או רוב אותה מדינה נוהגים כן ללכת עם טבעת, הוא לא עושה איסור. אותו דין עם ראי, תפתח שולחן ערוך יורד דעה, אסור לגבר להסתכל בראי. למה? זה מעשה נשים, ואם מסתכל עובר ליק מגבר על אישה. היום בימינו שכולם מסתכלים בראי, ועוד אין כוונתם להתייפות, אלא כוונתם שאולי יש עליו איזה רבב, איזה נוצה, איזה לכלוך, או משהו תלוי לו בשפם של כבוד, כבוד הבריאות, על זה התירו. כך יצא, תעלו אותו משקל. לכן מחילה, תדע, כל הלכה, לפעמים שאתה רואה מחלוקת בהלכה, אתה צריך לדעת את הטעם של ההלכה. כשאנחנו נדע את הטעם של ההלכה, נוכל להבין מה כן ומה לא, מתי ואיך. כן, בכל.
יש לנו כאן, איך השדת מה יאמר לכם? כי יש
שטר
ויש כמה...
יפה, 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 זה עוד לא עשינו. לא עוד לא עשינו, יש פה קובץ של דעות שונות שמרן אסף את כולם. אז איך מרן התחיל? מרן התחיל בסתם, אחר כך התחיל ביש, ויש, ויש, נכון? ובסוף הוא דיבר בסתם עוד פעם. אז מה יש לנו כלל? סתם ויש, הלכה של יש. יש ויש, כאן יש
ויש.
סתם ויש, סתם ויש, הלכה כסתם. כאן יש ויש, הלכה כביש. אבל בסוף יוצא שכמו הביש האחרון. ויש האחרון, ובסוף הוא הוסיף את דבריו. שים לב, ומי הוא, ובסוף הוא כותב מסקנה. ולפי זה, אפשר, לכיוון שנהגו עכשיו אנשים יוצא לטבעת ששלח אותם, הרי הוא להם כתפשיט ושרת. בכל מקום צריך להזהיר. אז הנה, הוא כתב את המסקנה שלו. מה שהוא כתב בסוף, זה המסקנה. המסקנה, שכיוון שהם נהגו לצאת, יש נשים כאלה, וזה נקרא תכשיט, זאת אומרת, אפשר לשנות את המצב על ידי שככה מנהג של המדינה. אבל אתה תזהיר אותם שלא ייצאו עם זה, כי אין להם בזה תועלת. כי אתה יודע שישמעו. זאת אומרת, אם אתה יודע שלא ישמעו, אל תוכיח. אבל כאשר אתה יודע שהם ישמעו, אז אתה תוכיח. טוב. כן, זה סעיף יוטט. צריך להזהיר.
צריך להיבהר.
להזהיר.
להזהיר לנשים שלא יתעבדו. מה חג'י שמיתן עבור או פסום. לשום סעיפים. אלא אם כן ניתן לערך שבת חידו ועבודו לשם כה.
כן, אומר מרן, צריך להזהיר לנשים שלא יתלכלו מחת שניתן חודה או קצה לשום בצעיפים, אלא אם כן ניתן לערב שבת, חודה או קצה לשם כך. יש לנו כלל בשבת מה שמותר לטלטל, דבר שהוא כלי, ונקרא קני, ועדיין הוא תורת קני עליו, מותר לי לטלטל אותו. אבל דבר שהוא אינו קני, אפילו שהיה קני, התקלקל, אסור לי לטלטל אותו. לדוגמה, תלית קטן, כשהוא כשר, מותר לי לבוש אותו ולטלטל. ברגע שנפסל, הרי אסור לי גם לבוש אותו, אסור לי לבוש אותו, אסור לי מלא גם לטלטל אותו. מלא אסור לצאת איתו בשוט הרבים. עכשיו המחת הזאת, אם יש לה את החוט שלה, אז היא משמשת למשהו, נשבר החוט שלה, או התעקל, היא לא משמשת, אסור לצאת. וכן, סיכת ביטחון, יש לה את הסוגר, בסדר, הסוגר שלה איננו, אי אפשר להשתמש בזה. בא מרן ואומר, אלא אם כן, מתי כן אני יכול להשתמש? שיש לי כלי שבור, ומראש אני שומר אותו בשביל איזה צורך. כמו שהגמרא אומרת, יש לו חרס שבור, צלחת חרס שנשברה. והוא לקח את השבר של הצלחת, הוא שומר, ומה? לחסות את הכוס, לצור על פי צלחתו. הוא שאו בלילה צמא, יש לו כוס של שתייה לפניו. והוא לא רוצה להשאיר משקה מגולה, לוקח את זה ושם את זה על המותר. אז הוא מראש מכין את זה, או אבן, כמו שמראה לוי, אבן, האבן בחצר, אסור לטלטל אותה. אבל אם האבן עומדת שם כדי מראש, הוא שם אותה בשביל לתפוס את הדלת, או להחזיק את הקערה, בזמנם הקערות היו ללא תחתית שטוחה. אלא הכל היה קעור, זה ככה, הכל היה מתבשל טוב, מהצדדים גם, כל הצדדים היה מתבשל. היום זה למטה, למטה נשרף, והלמעלה לא בשל. אתה? לכן גם המוח יוצא, חצי מוח מבושל, חצי לא מבושל. עדים, הכל עדים שם. אז פעם היה הכל כמו שצריך, החום היה הולך באופן שווה את כולם. תראה כמה בזמנו, אתם זוכרים, לפני 40 שנה התחילו כלי הנרוסטה. וכל הרופאים אמרו לא להשתמש בהם, השתמשו באלומיניום. למה? הנרוסטה אין לה אחידות של החום. אז האוכל, חלק מתבשל טוב, חלק פחות, ואז הוויטמינים וגם המלוקלות, איך קוראים לזה?
מולקולות.
הם לא... יש שם אינטגרציה. אוטומציה, יש שם בעיה. אז אמרו שהאלומיניום הרבה יותר טוב. אחר כך התחכמו, אלה שמו היצרנים, שמו איזה חומר, שכבה נוספת, כאילו, הכל זה עבודה, כאילו. אז אתה רואה, אז היום העולם השתנה, רוצים אחרת. פעם היו חיים בצורה יותר מתוקנת. אז שוב, האבן הזאת, יחד אותה מערב שבת, אפילו חשב עליה. מועיל. מועיל ואין בזה שום בעיה. וכן חול שיש לו בחצר. חול שיש לו בחצר הוא מוקצה. שום שבת זה עליו. אבל צבר אותו החוצה. בחול צריך שיצבור. יעשה איזה פעולה שיעשים לו מחיצה או יערום אותו הצידה ואז אם התינוק לכלך או שמן או ציפורים באו עשו תינוק ורוצה לקחת את החול לחסות את ה... זבל מותר בשבת, כיוון שזה מיוחד בכך.
השם כלי מתבטל מטלית קטן שנפסלה בגלל הבעיה ההלכתית?
יופי, יופי, יופי.
או שאני יכול להשתמש בזה גם במשהו אחר?
אמת.
למה אתה... שם כלי מתבטל?
לא, אז אני כעת משנה את המהות שלו בשבת, אני לא יכול לשנות. אני יכול לשנות את המהות שלו מערב שבת.
לא, מערב
שבת אין בעיה. אבל כאן שהוא נפסל ובשבת נפסל, או שנודע לי בשבת שהוא נפסל, כי אסור לי, זה מצד ההלכתית. ולא מצד כלי. מצד כלי אני רוצה לבוש אותו להתחמם. אז תגיד, אסור לבוש אותו, כי זה רגל של ארבע כנפות ללא ציצית. אבל בהנחה שנגיד, יניח אותו בלילה. בלילה לא חיה בציצית. ויבש אותו בלילה כדי להתחמם בו. זה עוד בגד. וכדומה. אז לא מדין, זה מדין ההלכתי. ההלכתי הוא שמנע ממנו. אבל אני מוכן, אבל זה אריהו ורבי עלי. יש דבר דומה, יש את זה בין... כן. יש את זה בעוד כמה דברים ראינו שיש את ההבדל הזה. יש גם את ההבדל הזה שהרעבד מחלק בהלכה הידועה, שאם אדם קרח יד שמע במקום שאסור היה לו לקרוא, אם צריך לחזור ולקרוא. הרמב"ם לא חילק, אבל הרעבד מחלק בין בית הכיסא בית מרחץ, לבין להבדיל בית הקברות. הוא אומר מה ההבדל, בית הכיסא ובית המרחץ זה אסור מצד הדין פה לברך, כי המקום ההוא מתונה. איך אתה מברך? ברכת, קראת קריאת שמה, לא יצאת אליך. אתה יוצא משם, אתה צריך לחזור ולברך. אבל לבית הקברות, זה לא מטעם שאסור לי פה לברך. המקום הוא בסדר. הבעיה שעשית דבר לא נכון. מה עשית דבר לא נכון? שברכת בפני המת ועשית לועג ורש. עשית לועג לרש, בגלל זה לבד, אז אני לא אקנוס אותך, אז קריאת שמה אין אחרי נעמש, תחזור אחר כך לקרוא, אבל לברך עוד פעם ולהגיד לך לחזור ולברך לו, הוא יצא ידי חובה, אבל הוא עשה לו כרוגל, הרמב״ם חולך עליו. הרמב״ם אומר, אין פה חילוקים, אין פה חילוק. הוא עשה איסור, חכמים גזרו, וכך כותב הכסף משנה, שלהיות לעבר על דברי חכמים, אנחנו קונסים אותו ואומרים לו לחזור. אסור, יש לפעמים תלוי מה הסיבה, מי הוא, מאיזה צד. יש הגדרה בגמרא, אריהו דרבי עלי. הוא יכול לעשות את המצווה, יכול לעשות את הפעולה. אחרי שזה דבר שמונע, כאילו אריה פה נמצא, הוא אומר לו, הוא, אל תעשה את זה. אז, אבל מצד עצמו הוא יכול. יש שגם הוא מצד עצמו לא יכול, שהוא פטור מעיקר הדין, או שהזמן לא מתאים. לא. כן.
מנוגע לאיחוד
הזה שמייחד
את האבן,
כמה
זמן זה יכול
להגיד? לכל החיים, החיים שלו והחיים של האבן.
פעם אחת
זה מספיק כל הזמן? מספיק פעם אחת, ולא, אתה לא ראית בטבריה, בצפת, בכל המקומות, לא ביקרת פעם, יש להם אבנים כאלה, שמים ליד הדלת, מחזיק את הדלת. הם לא מאמינים, לא בריח, לא בתופסן, לא באף אחד. הפעם המסעיות, אתה לא זוכר, היו שמים להם אבנים. הירידה, מתחת לגלגל, אבנים.
לא, אבל חלק יצא חוק שלא אבנים. היו שמים להם משרד הראשון חתכת עץ מיוחד.
זה לא מתוכנן, זה בנוי על הכלכלה. עיין מלחמת עיראק איראן. זה הכל ככה, תדע. קווית מעיראק, הכל על אותו משקל הולך.
אני עבדתי במכונות, אז אני יודע, יש היום מקרים במכונית, לנהג שם את זה במהלך, וגם מושך את המהנדרקס, והייתה נקודה שם בתיבת הלוחית, שהיא הייתה נטרלת את זה, ואותו היה יורד. לכן שמו את זה לידה.
שם מצילים. אז איפה אנחנו? סעיף, כן, הסעיף יוטט, אני חוזר עליו, צריך להזהיר לנשים שלא יטלטלו מחט שניתן חולדה או קצה, עשו בצעיפים. אלא אם כן ניתן מערב שבת, חולדה ואור קצה לשם כך, אז מה אם ניתן מערב שבת? ניתן מערב שבת והיא הסכימה. ולעתה הייתה שאפילו שאין איזה חול ועוקץ, היא תשתמש, ויצא מתורת כלי, אבל היא בשבילה, היא עשתה את זה תורת כלי. איפה ראינו? יש מוקצה לעשירים, לא מוקצה לעניים. ככה הגמרא אומרת. יש לנו מוקצה. שבת הייתה דעתו, הייתה דעתו שאפילו אחי להשתמש בו. אין בזה בעיה. כשהייתי מי שדן פעם בלב שבת, היה לו אורח, נפק לו בדלת, רוצה לישון, חורף, קר. עכשיו לא היה מספיק סמיכות בבית, אז לוקחים מעילים, לוקחים זה. הוא היה לו איזה סמכתותים בבית, הסמכתותים האלה מוקצה. הם עשויים בשביל, או לפעמים לסתום חורים, או לנגב לכלוך וכדומה, ובשבת זה לא, אין מה לעשות עם זה. יש כאלה שמייחדים את זה גם בשבת, שאם בשבת יהיה איזה לכלוך, אז ייקח את הסמכתותים האלה וישתמש בהם. האמת שמעיקר הדין אין לזה כל כך מוכר. הוא יסתפק לקחת את זה, לשים על השמיכה כדי שיהיה לו עוד דרך. תמיד החימאים אומרים שכמה שתעשה, כמה שכבות זה יותר טוב. עדיף משמיכה אחת עבה, שלוש שמיכות דקות שוות שמיכה אחת עבה. למה? שהשמיכות האלה, כל שכבה, אז יש לה בידול. באמצע נכנס אוויר, לפי הקבלה זה מסתדר יופי. לפי הקבלה רבנו הרי אומר שלכל כיסוי יש לו אור מקיף שלו. אז כל שמיכה יש לה אור מקיף שלה. אז האור מקיף שומר, ועוד אור מקיף, ועוד מקיף, אז שומר אותך מהקור. אז ככה הם אומרים, עכשיו הוא ישים כמה סמרטוטים, וכמה סמרטוטים זה הכי טוב. למה הם סמרטוטים? חתוכים, קרעים, קרעים, ואז יש הרבה בידוד שם, וזה באמת מחמם. זה שומר חום. הוא שאל, מה הוא לעשות כן בשבת? טוב, למה משום הקור, זה כתוב בהלכה, כל חולים אצל הקור. קומות הקרים, בפרט במקומות הקרים, זה נקרא חולים, ובחולים, שכאן לא, כל האיסור הוא דרבנן. לא יהיה איסור. וגם האיסור הזה עומד בספק. לפי מה? אז למה הוא מחזיק בבית הסמרטוטים האלה? שכל מיני שימוש, שאם יצטרך להשתמש בהם, לעשות בהם איזה משהו, או לבודל, לפעמים רוצה לעטוף בזה איזה חפצים, בקבוקים, או כלים שבורים שרוצה, שלא יישברו, רוצה לנסוע איתם, אז לוקח, עוטף בהם וכדומה. הוא משתמש בזה לנגב כל מיני לכלוכים שיש. מה, בשבת לא הייתה? לא קרה, סב את זה שם. נגיד. אז אין בזה מוקצה דווקא. אשכנזים מחמירים בזה יותר. מוקצה, מוקצה, כל מוקצה, מוקצה, גמרנו לא נוגע בו. כן, בכבוד. שעיף כך. הבנות קטנות שנגבים,
בזמן כדי לבין מזנים, שגדלו, כדי שלא תשמע מקווים, לפי בין קטנים. מותר לצאת בהם, הוא אגיד, אם יש לו חוקים באותם עיתונים שמותר לצאת בהם, אם אינם צבועים, אבל אין צבועים עצום.
כן, עכשיו אלה ילדות קטנות, גם נעמה קטנות, למה? גדולות יש להם עגילים, אבל קטנות היו עושים להם חורים באוזניים. איך שהם היו קטנות, כדי שלא עשו בעיות, גם העוף שלהם רך, מהר נהיה, כמו ברית מילה, ברית מילה ידוע. כמה שהוא קטן יותר, פחות צער יש לו. כשגדל, לעשות ברית זה קשה. אז הבנות קטנות נפקה מינה שיש בעיה, למשל עם המגן בברית, להלכה. שלתינוק, בן 8 ימים, אז שמים לו את המגן לפני הברכה, ומיד, וצריך שהמוהל יהיה זריז. לפעמים יש מוהלים, אגיד לכם את האמת, קשה מאוד לראות, אכזרים. או יותר מאכזרים, הם טיפשים. אין להם, המוהל צריך מאוד לחוש את הילד. מה הילד, איך הילד מגיב? צריך להרגיש אותו. עכשיו, זה שהוא שם לו את המגן, הוא עוצר לו את כל הדם בכל הגוף. מי שסנדק ותופס את הילד, מרגיש, יכול לדעת מה, הוא יכול לקבל הלם מזה, שמשמור. או להגיע אפילו לדום לב, שמציל. לא פשוט. קבל הלם. פעמים יש תינוק שמגיב בפתאומיות. פעמים צריך קצת לעשות את זה לאט לאט בעדינות. עכשיו הוא עושה את המגן, ומיד מברך וחותך אותו, ושחרר אותו. אבל בגדול, כל הפוסקים כותבים, שלא ישים מגן. למה? זה כואב מאוד, וזה השם ישמור, זה גם כן יכול לעשות לו צדה. אלא מה? יברך, ובסוף הברכה זה לא הפסק. שם חששו להפסק. כאן זה לא יהיה הפסק, בגלל שזה סכנה. אחרי שסיים את הברכה על המילה, ישים את המגן ויחתוך. זה צריך זהירות. כן, צריך. כל הדברים האלה צריך חוכמה. ולמה? בגלל שאצל קטן זה הרבה יותר קל. אבל שהוא גדול יותר, זה יותר קשה.
ואלה שדופרים...
אלה ש...
אלה שדופרים עם אחד ומפרידים את העורף.
דופרים? מה דופרים?
מפרידים.
דוקרים.
דוקרים.
לא, הם לא דוקרים. הם מפרידים. הוא עושה הפרדה של האור הדק. אבל שיעשה את זה ביד סמוך לברית, לא לפני כן. יש מועלים גם פה, הוא עושה את זה קודם. אני כמה פעמים ראיתי, הביאו את התינוק, והעורלה שלו הייתה נפוחה, שם יצילנו, שם יצילנו, כמו כדור פינג פונג, כזה ככה, ודם, מדממת. עכשיו זה כואב לו נורא, כי זה כבר נפח לו וכאב, דימן. הוא עושה לו צער גדול, זה איסור גמור. כל הפוסקים אומרים שאסור לעשות צער עד הינוקה. צער של התינוק הוא קשה מאוד, זה אסור. אבל הוא צריך לעשות את זה סמוך, ממש לפניכם. יעשה לו את ההפרדה, ואז יעשה את ה... זה יקל עליו. אז מה אמר? בנות קטנות שנוקרים אוזניהם, תדע עוד כלל גם כן, אל תיקח אף פעם רב לעשות ברית. רבנים לא מתאימים לברית מילה. אני אומר לך את זה באחריות. החכם עובדיה גם צועק על זה. לברית מילה צריך לקחת מוהל אומן, לא רב. הם לא יודעים לעשות ברית, הם עסוקים, אחד עסוק בברכות, אחד עסוק בהלכות שלו, אחד עסוק בתלמיד ששאל אותו שמה איזה שאלה. והילד סובל, זה עסוק. או שהוא עושה את הברית לא כמו שצריך. לא טוב. כן, הבנות קטנות שנוקבים אוזניהם, כדי לתת בהם נזמים כשיגדלו. אז עכשיו, שלא יסתם אחור, מה הם עושים? יש כאלה, היו שמים שרוכים שם, אבל מה שרוך? יתפס לה. שמים קסמים. איזה קסם? קטן כמובן, לא דוקר, ושמים אותו במקום עגיל. כשיגדלו, מוצאים את הקסמים האלה ושמים להם במקומם את העגילים. ואמרם, מותר לצאת בהם. לא שהקסם הזה הוא זמני, מותר. אז נפקא מינה, כמו שאמר למעלה, שן תותבת. מותר. ואני לא חושב שהיא תוציא את זה. למה מי יוציא את השם שלו באמצע הרחוב? וגם לא שייך. וכן, כל מיני דברים שהיו שמים מרכיבים על הגוף. הוא הדין גם משקפיים. זה הדין, מכאן למדנו גם את הדין של המשקפיים, מכאן תלמד שאר הדברים. פרט המשקפיים של היום, שהן תפוסות טוב על הפנים, שלהם גם מקום על החוטם וגם מהאוזניים. פעם זה לא היה ככה, היה רק על החוטם. תלוי, ככה חתיכה. וגם לא תמיד האדם היה הולך עם המשקפיים, רק שהיה רוצה לקרוא. היה שם אותם חצי, חצי פה, חצי שם. אז יש חשש שיפלו, או יש חשש שיפלוף אותם וילך איתם ברחוב. אבל היום בימינו אין חשש, משקפיים של היום הם בסדר. יש עדיין נשארו בודדים בבני ברק, שבשבת יש להם מאחורי המשקפיים שרוך. הם הולכים עם זה, אבל לא צריך. יד אחד לא צריך. אז הנה פה, לא יהיה יותר מזה. קסמים מותר לצאת בהם. ועדינים נותנים חוטים באותם נקבים שמותר לצאת בהם. ומה? בתנאי שאינם צבועים. למה? שאז היא לא תוציא. כי אם זה צבוע, אז תגיד לה, תראי לי את הסרוכים שיש לך, היא תוציא ותתחיל להראות לה איזה סרוכים היא קנתה, מה היא שמה, מה היא זה, וזה אפשר לשלוף את זה בקלות. זה לא קשור. זה לא כמו שם, היו סרוכים שקלועים בסערות של הראש שלה, אז זה קלוע, היא לא תפתח את הקליעה באמצע החומה. שתתחיל להתיר את כל העצמה, היא לא תעשה את זה. אבל כאן שהסרוך הוא מושחל בתוך הנקב של האוזן, בזה אין, יש בעיה אם זה צבוע, שהיא לא תבוא להראות את זה לחברתה. כן, צריך. וזה זה יהיה טוב היום, בלב הכי לא עושים את זה. היום כבר שמים להם זהב. עגילים מחומר שלא עושה איזה חומציות, ולא עושה איזה דברים שהם לא בסדר. כאן יש לו, הוא הביא שבגלל שזה, שדין מה שלפה. הוא אומר, והלא, אז למה העגילים כן מותר? למה העגילים אדרבה? פתאום יקנו לה עגילים חדשים ליום הולדת. תראו את החברה שלה, תגיד, יא, איזה עגילים יש לך? אולי תוציא את העגילים. אם תוציא את זה, אז מה? זה אומר, שאני חוטים שקל יותר להוציא אותם מנזמי האוזן. איך אומרים את הספורט? שאת החוטים בקלות מוציאים, אבל העגילים זה קצת קשה יותר. אז זה לא כל כך מצוי. מיעוט רק יעשו את זה, ובשביל מיעוט חכמים לא גזו. יופי. הנה, הרי אומר דווקא בנות שדרכם לגלות אוזניהם, מה שהם כנשואות שאין דרכם לגלות אוזניהם, אפילו צבועים מותר. אז זה תלוי, יש בזה ויכוח מסוים. כי למעלה למדנו שיש הבדל בין נזם של האף לנזם של האוזניים, שזה עגילים. של האוזניים, כיוון שאנשים הנשואות אז היו מכסות גם את האוזניים. לא היה מצוי. למי הייתה מתקשטת? לבעלה הייתה מתקשטת. אלא עם כל מיני תכשיטים בגוף. ידיים, רגליים, צוואר. זה היה... אמרה אומרת שיש נס שאנשים אוהבות תכשיטים. שלבעל יש לו במה לפייס אותה. אחרת הייתה בעיה. כמו שפעם אמר הרב בן ציון, יש לנו נס, עשה לנו הקדוש ברוך הוא שהרופאים אוהבים כסף. ואפשר לשחד אותם. אחרת היינו בבעיה.
זה תשע רעוליו,
עוד אחד, כן.
בצד ישר העולה, והיא מוטפת על כל ראשה, חוץ מהפנים.
כאן עוד אחד.
עוברת בשבת על אגוז ועל אבן שיחדו לכך ויוצאת בו. אבל על מטבע אסור לפרוף בשבת, ללאו מה תתולו, ולא מענה בייחוד. ואם הפרה עליו ערב שבת, מותר לצאת בו בשבת.
יוצאת אישה רעולה, והוא שמעטפת כל ראשה חוץ מהפנים. צריך לדעת שהמנהג היה עד זמן מרם בכל ארצות המזרח, שאנשים היו הולכות עם רעלה על הפנים. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם מגנה את מנהג ארץ אדום. באירופה, שאנשים היו הולכות שם פנים מגולות.
יש בטורקיה, היום עדיין הולכות.
לטורקיה, בנה לך בעיר העתיקה. כן, יוצאת אישה רעולה והיא שמעטפת כל ראשה חוץ מהפנים. אז מה זה, מה פירוש יוצאת? אז שמה את הרעלה. תגיד שיש חשש שהיא תפגוש את החברה שלה ותרצה לדבר איתה, אז תגלה את הרעלה ותלך עם הרעלה ביד ותטלטל אותה, לא חוששים. למה? שהרעלה הזאת לא הייתה רק על הפנים, אלא מעטפת כל ראשה חוץ מהפנים, זאת אומרת, על, מה זה הפנים? העיניים. חצי הפנים מכוסה וחצי הפנים מגולה. אז כמה שזה מגולה, הפנים מגולים, אין חשש שהיא תוציא את זה, כי היא עוטפת גם את הראש. כך זה, יש רק ראשי מתקן את הגרסה חוץ מהעיניים. כי אז היא הובן. מה הכוונה? אז מה זה רעולה? היינו מתפחת, היינו רעלה, מה היא נפקה מנה פה? למדובר בכיסוי שהייתה מכסה, שמכסה גם את הפה. ככה היו היום מכסים. גם היה אז, רמב״ם כותב, שהיה דרך ארץ, גם הגברים שהיו הופכים, זה כמו ביפן, היו שמים תחבושת על הפנים, על הפה. כי הוא מדבר עם השני, שלא הייתה זרוק על השני. הרמב״ם היה נזהר בזה. הוא מעצמו, שהיה מדבר עם המלך, היה לו מטפחת, שהיה קושר אותה על הפה. שבאו הרשעים המוסלמים, קינאו בו, אמרו למלך שהוא עושה את זה, הוא אמר שיש לך ריח רע מהפה ויכול לסבול את הסירחון שיוצא ממך. אז הוא גזר עליו ללכת לכבשן האש, שלח אותו בשליחות, הוא לא גילה לו מה, ובדרך הרמב״ם מוזמן לברית מילה. והלך, עשה את המילה וניצג. זה ששין עליו, הוא הלך ונשרח במקומו. אז מכאן רואים, היו נוהגים, ככה היו נוהגים ללכת, גם הגברים היו נוהגים. או כשהיו לדבר, היה שם יד, כדי שלא יעוף. לי פעם ראיתי קורא בתורה, היה מפחד, היה עושה כך. טוב, זה היה מצוי אז, בזמנם, הדיו היה דיו אחר, היה דיו אמיתי. הדיו הזה היה נמחק, אם ייפול עליו טיפת מים או טיפת רוק, היה נמחק. כמה פעמים קרה, שבבית הכנסת, מיין שני, פחם של התורה, יש דיבוק. קראו בו במניין ראשון, והיה בסדר. מניין ראשון, ואני יודע, היה בסדר, לא היה דיבוק כזה. ברר, אז קורא בתורה, אף רוק מהפה שלו, על הדיו, והמיס אותו, ואז הדיו שלהם היה, לפרט הדיו הספרדי, היה הבדל. היה שלוש סוגי דיו. דיו ספרדי, דיו אשכנזי, דיו תימני. היה עליו השלום, הרב יחיה נהרי, הוא היה בשכונת שערי פינה, הוא היה מייצר דיו, והיו באים מכל המקומות לקנות ממנו, אפילו מחוץ לעיר, מבלב רק, מכל המקומות. כל אחד היה צריך להביא בקבוק, אז לא היה בקבוקים, היה בקבוק של קופת חולים. בקבוק אחד של קופת חולים היה עושה 10 לירות אז, הרבה כסף. אז היה שואל, מה אתה רוצה? איזה דיו? הוא מסתכל לפי הפנים, הוא יודע. פעמים זה. אז דיו, היה דיו התימני, זה היה אסלי אסלי. זה דיו פחם. ממש צבע פחם. הדיו הספרדי היה מעורב, קנקנטום, עם קנבוס וזה, שחור. הדיו האשכנזי, יש פה לקה. והלקה גם הייתה מתנדף, היה מתייבש. ואז הספרדים פה מעולם לא השתמשו בדיו הזה. אתה תראה ספרי תורה עתיקים של הספרדים, אתה רואה דיו שחור שחור, תקח בצפת, בטבריה, תפתח את הספרי תורה, הדיו בצבע שחור כמו בחם. עכשיו דיו כזה באמת יכול לפעמים להיגרם, בפרט שאם הקלף הוא משוח, יש עוד יותר בעיה. בקלף לא משוח, אז זה נכנס, נבלע בתוך הקלף.
סופק.
כן, סופק. הקלף לא משוח, זה עליו. אז זה בעיה, ואז זה היה קורה. אבל לעומת זאת, סיפר לי זה, שמעתי במור אבי. היה מעשה, רבי יוסף חיים שרם. היה תמיד חכם חשוב, גדול. הוא היה שדר, היו קוראים לו השדר של ירושלים, שדר שלוחה דרבנן, ראשי תיבות. היה איש מאוד פיקח. הוא היה נוסע לבגדד. הוא זכה להכיר את הבן איש חי בסוף ימיו. אחרי זה עוד הרבה שנים היה שם. הביא אחר כך את הרב מימון פעם, הרב בן ציון מאיר חי עוזל, ביקר שם בקהילה. קהילה העיראקית היו מאוד מאוד קשורים לארץ ישראל. שם כולם קנו אדמות פה, אז כן הם צחקו עליהם. חלק הגדול זה נמצא בשטחים והלך עליהם הכל. יש כאלה קנו בחולון, יש כאלה בזה. שילמו, קנו כולם אדמות. סתם, לא בשביל שהתעשרו, בשביל לגאול את האדמות של ארץ ישראל. באו שליחים של קרן קיימת לשם. אז קיצורו של דבר, הוא הרבי יוסף חיים שרם, כל שנתיים היה מבקר בבגדד. והיו נותנים לו לדרוש, היו אוהבים אותו, נותנים לו למול, נותנים לו לעשות כל מיני דברים, היה מספיד שם, היה זה, והוא היה איש נמרץ מאוד. ומסכן, היה לו חיים קשים פה בארץ, מאוד קשים, גם מבחינת המשפחה, הבריאות. אז הוא מצא מרגוע, וסיפוק גדול שהיה ככה, אוהבים אותו שם, אוהב. קיצור, יום אחד נתנו לו מתנה, ספר תורה והבבלים, היו ספרי תורה מיוחדים במינם. ספר תורה שלהם זה פי פעם וחצי משלנו, ארוך. והקלף שלו, קלף גביל, כמו בד, אור שאתה מקפל אותו. אתה יכול לגמש אותו איך שאתה רוצה, לא יהיה כלום. והדיו, דיו, כתב שם משהו אדיר. נתנו לו ספר תורה כזה, עתיק, הקלף נהיה כבר, הוא עיקרו צהוב כזה, נהיה כהה כהה, עד שנהיה חום, פעמים חום נוטה לשחור. כמעט אתה לא יכול להבחין בין האותיות, לא, זה גוזמה, אבל הרבה יש זה. בלילה בחושך אתה לא תראה כלום שם. זה הביא אותו לבית שלו. שם אותו בחצר, על השולחן. הרב יעקב מונצי עליו השלום היה לומד איתו. הוא לימד את מורבי סידור הרשש, מורבי למד אצלו סידור הרשש. אז הוא הרב יעקב מונצי סיפר מורבי, הוא אומר, אני ראיתי את זה בעיניים. פתח את הספר תורה, שם אותו על השולחן. הלך הביא סבון, סבון כביסה של פעם, אתה זוכר את המרובעים האלה? כשר? שעושים לזה כביסה וחותכים אותו לפעמים בפרוסות. הביא סבון כזה, בדלי מים, ופרש את הספר תורה, את הידיעות, בשמש, היה חיכה שיהיה יום שמש, והתחיל לשפשף, מנקה ויוצא, נהיה לבן. המקום הוא שצועק. אומר לו, אתה תמחק את הספר הזה, אבל מה אכפת לך אתה? לך נתנו את הספר הזה? לי. אני זה העבודה שלי, אל תתערב לי בעבודה. והביא ליפה של זה, ושתף, והיה יוצא לבן. ומנקה, שופך מים, ולבן, יאללה. משאיר את זה שם, פורס שולחן, מייבש אותו, וממשיך הלאה. אומר, ויצא נקי, צח כשלג, והכתב לא נפגע. אומר, אני יודע זה איזה כתב ואיזה דיו. ואיזה... אלה הם אז היו יודעים לעשות כמו
שצריך.
סיפרתי את זה פעם לסופר אחד, לא אמין לי, זה סופר אחד ותיק, אמר לי, תשמע, זה אמת ויציב. אומר, אנחנו יודעים, הספרי תורה העתיקים של פעם, שהיו עושים אותם אומנים, עשו אותם כמו שצריך.
הספר תורה כזה, או תפילים, שקודים אותם, שאני יודע שזה לא נמחן, אנחנו לקחנו תפילים, עם דוזה.
נו.
יש לי תפילה, לקחתי
זוזה
כזה ממנו, וטבלתי אותה כל הלילה במים. של מה? בשביל לדעת אם זה נמחק, הוא אמר לי שזה לא נמחק.
אבל למה טבלת?
לא.
זה מצווה יש.
זה פסולה. לבדוק את ה...
ואם היה נמחק, מה היית עושה? כמה תעניות היית צריך כעת לצום? כמה תעניות, מה פסולה, מה אתה קופץ?
הוא אמר פסולה.
מה פסולה, מה פסולה, כמה שמות הוויה, שם אלוקים, מוחק, כל המוחק, עוד אחת.
הוא אמר את השימות הבמה.
הוא משוגע. הוא מטורף. עבריין. עבריין גמור. אסור לעשות את זה.
זה לא זאת הבשומות.
עבריין גמור. כי הרמב״ם כותב, כל המוחק, אפילו אות אחת, או חלק מהאות, הרי זה לוקה ועובר משום לא תעשום, כן? אשר אלוהיכם. זה שאתה רואה היום שם תולים אשר יצר, הלב שלי נקרע כל פעם שאני רואה. ולעילוי נשמת ולהצלחת, מה אתם קשקשים? ברוך אתה השם, אלוהינו, מלך העולם, אתם שם, אלוהינו, אם נמחק אפילו פסיק של האלף, זה איסור תורה. הם נזהרים להגיד, הכל הקדוש. אפילו ישיבת בית אל, באחד שלו, איפה בסקל? לא הבנתי מה הוא אומר, בסקל. מי זה בסקל? והעיר העתיקה זה הולך, אומר לי בסקל. עד שקלטתי, הוא מדבר בית אל, אמרתי לו, בוא אני אראה לך. וזה אין איסור להגיד, מה יש בזה? בית אל. אבל לכתוב שמות השם, היום האסור נהיה מותר, המותר נהיה אסור. לכתוב שבעה שמות שאינם נמחקים, אל, שדי, הוויה, צבאות, עדנות, אקיה, אלוקים. אלה שבעה שמות שאינם נמחקים. ואפילו האותיות שאחריהם, כמו אלוהינו, אלוהיכם, חם של אלוהיכם, מי שמוחק את זה, מוחק את השם. עמור מאוד. היה פעם בלוח בבית ספר כתבו, באו לשאול מה לעשות. אין מה לעשות, צריך להשאיר את זה, שזה ימחק לבד. לשם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, מעודו בלבב שלם.